אם כן, הנושא העיקרי של כל מהלך התחילה הוא בירור הסוגיה של דעת אלוקים, כלומר, באופן איך שאדם דבק בחייו באלוקות, כאשר לא מדובר פה רק באיזו תיאוריה חדשה או פילוסופיה חדשה, אלא החיים של האומה, בעניין האומה בארצה, הם בעצם מבררים את הבירור שישראל צריכים לשאת בעולם. אנחנו דיברנו על הבירור הזה סביב הופעת שם אלוקים חיים, כלומר שכל מה שאדם דבק יותר לאלוקים הוא יותר חי, לא רק שהצליח לכמת את חייו, לרכז אותם, לבטל אותם סביב הנקודה, עדיין זו נקודה מאוד עמיונה, אלא שכל מה שהוא יותר אלוהי, יותר חי, וכל מה שרופף הקשר והיחס לאלוקים, אז ככה החיים מצטמקים, מדלדלים, מתערערים. כן, כל זה עומד ביסוד הבירור של מהלך התחייה, שזה כותב הרב את כל הפרקים הללו. כן, השורש, שורש השורשים, להבין שהבינה יותר שלמה ומתוקה של דת האלוקות, כלומר גם ההבנה יותר נכונה, וגם ההבנה יותר מחיה, היא הכרת היחס האלוקי לעולם הכללי ולכל פרט ופרט מפרטיו, החומרי והרוחני. כלומר, החוכמה האלוקית שנתגלה בבריאה, המשמעות שהעניין האלוקי נותן לחיים, הרצון או השכלול שהולך ומתגלה בבריאה במהלך ההיסטוריה, שהוא נובע מן הרצון האלוקי ומן התכלית שהקדוש ברוך הוא בורא בשבילה את הדברים, שהוא יחס הנשמה אל הגוף. כלומר, הקדוש ברוך הוא ביחס אל החיים, ביחס אל הגוף, ביחס אל העולם, הוא כמו נשמת העולם. כמו שהגוף בלא נשמה אין לו קיום ואין לו משמעות ואין לו, אין בו צמיחה, פיתוח ושכלול, כך כל המשמעות של העולם, של הנבראים, כמו עצם קיומה והמשמעות שמתגלה בהם, ובוודאי השכלול שהולך ומתגלה בהם במהלך ההיסטוריה, הכל תלוי והכל מתחיל מן העניין האלוקי. אילולי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא הייתה מתגלה שום חוכמה בדברים, סדר, רצון, שכלול. כלומר, לא נכון להתבונן בעניין האלוקי מצד עצמו לפני שברא את העולם. זה צד אחד של הקדוש ברוך הוא שולל, שזה העצם האלילי. האלילות היא מתפעלת מאוד מהכל יכולת של האלוהים, אבל זה לא נוגע שום דבר לחיים. כלומר, אין יכולת להתקרב בחיים להיות יותר אלוקי, אלא הכל יכולת או הניסים, כן, אצל האלילות, הכל יכולת של האלוהים, זה דבר שאפשר להתרשם ממנו, להתפעל ממנו, לעמוד בתדהמה, אבל אי אפשר מזה לחזור אחר כך אל החיים, ליישר אותה, לגדל אותה. ובמובן זה הרב כותב באורות ישראל שהפילוסופיה היא שווה לאלילות. כי גם הפילוסופיה היא בוחנת, עומדת אל מול העצם האלוהי, חוקרת אותו מה הוא יהיה, אבל לא גוזרת מזה שום עילוי מוסרי, שום השלכה מוסרית. אלא במובן הטכני, זאת אומרת שכן, אריסטו כתב את ספר המידות, וכן מופיעים ספרי אתיקה ומידות אצל פילוסופים אחרים. במובן הזה, כמו שכותב הרב באורות הקודש, שעמדו הפילוסופים על הקשר הטכני שיש. אם אדם הוא לא בעל מידות, אז הוא לא יכול להשכיל את האמת. כי אדם שהוא לא בעל מידות, אז הוא פחדן, והוא מתפעל מכל דבר, והוא חומרני, אז החשיבה שלו היא מגושמת, אז הוא לא יכול לעסוק בעניין המופשט. אבל לא שהעיסוק בעניין המופשט הוא תובע מן האדם ומגדל אותו עד שהוא נעשה דבק בעניין האלוקי. אבל אצל ישראל, הניסים או העמידה אל מול ההשגחה והחוכמה האלוקית, הם לא רק כדי שאנחנו נעמוד בתדהמה מול העניין האלוקי ונתפעל כמה אלוקים בעצמו הוא גדול. לא ממש אלוקים בעצמו, וזה למחשבה תפיסה בכלל. כל העיסוק שלנו הוא במשמעות שזה נותן לחיינו. התביעה המוסרית שזה גוזר עלינו. אם תסתכלו באורות ישראל, הרב אומר בעמוד קוף סמכי, היתרון בפסקה י' ד', היתרון של ההכרה האלוהית בישראל, מההכרה הפילוסופית הכללית שבעולם כולו, כאן זה לא הקבלה לאלילות, אלא לפילוסוף, למחשבה הפילוסופית הכללית. אז מה מיוחד באמונת ישראל? זה עוד פילוסופיה? זה עוד הסברה? זה עוד איזה פתרון מבריק של הרב קוק לזה שאלה שכל הפילוסופים עסקו בה? לא. היתרון של ההכרה האלוקית שבישראל מההכרה הפילוסופית הכללית נעוצו בתביעה הפנימית של הוספת הגדולה האלוקית, ההולכת ונטבעת מהנשמה בכל רגע. בתרגום לעברית מדוברת, כוונה שאצלנו החוכמה היא בונה רצון גדול. אצלנו השיא זו הדבקות, כוונה שהחיים נעשים יותר אלוהים. ככל שאנחנו עוסקים יותר ומבינים יותר את החוכמה האלוקית שמתגלה בעולם, ואת התכלית שנועדה לכל הדברים, שבשבילה ברא את הקדוש ברוך הוא את הכל, זה נותן משמעות אלוקית לחיינו, וזה מחייב אותנו להבליט את הצדדים המוסריים, המשמעותיים יותר, הנשמתיים יותר בחיינו. כך שאנחנו נעשים אלוקים, ובזה אנחנו מוסיפים גדולה אלוקית. תנו עוז לאלוקים, עד ישראל גאוותו, אנחנו יכולים לתת עוז לאלוקים. ואילו אם אנחנו עושים עבירות, עצור ילדך תשו, ותשכח אל מחוללך, אז אנחנו מתישים כוחו של מקום, כוחה של פמליה של מעלה. כלומר, אצלנו הבינה, ההתבוננות, היא לא סתם שהנושא של ההתבוננות היא לא העצם. כי העצם הוא לא גוזר שום דבר על חיינו, אז אנחנו עומדים נדהמים מול היכולת האלוקית. אז הקדוש ברוך הוא שובר את הטבע, אבל אנחנו כן חיים בטבע. אז איזו משמעות זה נותן לחיינו? כמה אפסים אנחנו? כמה גרועים אנחנו מול העניין האלוקי? אז או שאנחנו נתמכר אליו ונעזוב את החיים, או שנקריב לו קורבן כדי שייתן לנו לחיות את חיינו. כן, זה שתי האפשרויות שהעולם האלילי הציב אל מול האדם. אבל אצלנו, הבינה, ההתבוננות בעניין האלוקי, היא מתוקה. כלומר, היא נותנת משמעות לחיינו. כמו שהרב אמר, דיברנו על זה בפעם האחרונה, שאצל האדם, החיים תמיד עומדים בשאלה. מה טוב בחיים? בשביל מה לחיות? אז כדי לעשות מעשים טובים, אפשר מצד שני לעשות גם מעשים רעים, זה לעומת זה עשה אלוקים, או כוחות הקדושה, יש גם כוחות טומאה, אז החיים כל הזמן עומדים בסימן שאלה. אבל כשהנועם של האהבה האלוקית מתפשט בחיים, כן, שזה מדרגה מאוד עליונה של דבקות אלוקים, והרב משמע שזה רק כשדבקות ציבורית יוצאת אל הפועל, ארבע פעם שעברה, אולי נתבון על זה היום תכף, אבל החיים מגיעים למדרגה כזו שהם יוצאים מכלל שאלה. כלומר, אין כל שאלה בשביל מה לחיות, או מה ערך יש לחיים. מה אתה? כי כל הצדק והיושר והחוכמה והעילוי והגדולה שאנחנו מצפים ושואפים אליה מונחים בחיים עצמם. אז איך מגיעים למדרגה כזו שהחיים מלאי חוכמה וצדק ומישרים ומשפט ושהמגמה המוסרית תבועה בהם וברורה בהם ולא רק החיים משמשים כאמצעי כדי להגיע לאיזו מטרה שהחיים לא יכולים אף פעם לממש אותה אלא החיים מלאי משמעות ושכלול. אנחנו צריכים דעת אלוקים כזו שממנה אפשר לחזור על החיים ולגדל אותם. להבין את המשמעות של החיים. לכן הבינה יותר שלמה ומתוקה לא יכולה להתרכז בעצם. כוונה, מה אלוקים מצד עצם? זה מבין שזה בלתי אפשרי וזה מביא להגשמה. זה גם לא מתוק. לא רק שזה לא בינה שלמה, לא רק שזה מגושם, לא רק שזה חומרני, לא רק שזה פיראי. זה גם לא מתוק. זה לא נעים, זה לא מחיה. אבל אצלנו האמונה היא מחיה. לכן כל משהו יותר אלוהי יותר חי. לכן ככל שעם ישראל יהיה יותר דבק באמונתו, וככל שהוא יותר נביאים ומקדש ומלוכה וסנהדרין, וכולם יונקים ממקור הקודש, אז גם תהיה לנו עוצמה לאומית. איך יכול להיות? הרי הפוך. הרי כשאתה עומד מול אלוקים אתה נדהם, מלא תדמה. אם אתה יכול למצוא איזו נקודה, שאיתה אתה יכול להרגיש משהו דומה לעוצמה האלוקית, זה דווקא בצדים הפיריים שלך. ולא במה שהמוסר כובל אותה, מחליש אותך, מנוון אותך. כאיזו משמעות אלוהים נותן לחיים. בשביל זה צריך את הבינה שעוסקת בהשגחה, קודם כל בחוכמה האלוקית שמתגלה בבריאה, ואחר כך בהשגחה. כמו שאנחנו אומרים לפני קריאת שמע, לפני שאנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, שזה שיא דעת אלוקים. ושמע ישראל השם אלוקינו שם אחד. מקדימים את ברכת יוצר המאורות, כמו שאומר הכוזרי, שזה החוכמה האלוקית שמתגלה בטבע. ואהבת עולם, שזה ההשגחה שמתגלה בישראל. מתן תורה, חוכמה ורצון. חוכמה אלוקית שמתגלה והרצון האלוקי. אם כן, זה צד אחד שהקדוש, שהרב שולל פה. צד שני, דיברנו בפעם האחרונה על התפיסה ההמונית של אין עוד מלבד, או שהכל אלוקות. זה הכי טוב. הנה, זה דבחי דבקות. הכל אלוקות. זו אומר נפש החי, כשהתפיסה הזו היא נעשית נושא להכרה, נושא לבניין לימודי, זה הרסני. כי המציאות היא מלאה מדרגות, ויש הבדל בקדושה לטומאה, ויש הבדל בין טוב לרע, ובין צדיק לרשע. ואומנם אנחנו יודעים שביסוד, יסוד הכל, הכל טוב, הכל משמש לטוב, אבל סוף סוף זה צריך לגזור הוראות והדרכות מעשיות. כל התורה כולה, כל בניין האמונה, כל מדע האמונה, כולו עוסק בבחינה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. ויש בעולם מדרגות, יש דברים שמגלים את האלוקות יותר, ויש דברים שמגלים את האלוקות פחות. משל למה הדבר דומה? להבדל בין עצם הקיום לבין מדרגות הקיום. זאת אומרת, כמו שדיברנו בפעם האחרונה, מה קיים יותר, תולעת או אדם? ודאי, שניהם קיימים באותה מידה. אבל מה מהקיום מתגלה? הרבה יותר מתגלה באדם מאשר בתולעת. ובישראל מתגלה יותר מאשר בגוי. ובצדיק בישראל מתגלה יותר מאשר ברשע בישראל. יש מדרגות, מדרגות. ודאי. גם אחרי סגולת ישראל, גם אחרי זה יש הבדל בין צדיק לרשע. לא כל אנפין שווים, לא הכל שווים. אבל סגולת ישראל? ודאי, זה דבר הרבה יותר כביר, נכון? אבל ברית קראת הקדוש ברוך הוא לסגולה, שתתגלה בבחירה. אז מי הוא יהודי? זה לא מתחיל מהבחירה. אבל מי מגלה יותר מה זה יהודי? ודאי שיש הבדל בין צדיק לרשע. אז לא בגלל שאנחנו נלמד את התכונה העצמית, לא בגלל זה ייטשטש לנו המבט המבדיל בין המדרגות. חס וחלילה. ודאי שיש את הצדיק לרשע. ודאי שמי שצדיק יזכה בדינו, ומי שרשע לא יזכה בדינו. או יצטרך לעבור מסכת של איסורים עד שיזכה בדינו. אין לזה, ודאי. אלא אין עוד מלבדו, זה נושא לרעות הדליבה. הכוונה, אנחנו יודעים שביסוד הכל, כל מה שאנחנו לומדים, וכל מה שאנחנו מדריכים מבחינה מוסרית, כל מה שאנחנו מקווים תורה ומצוות, הכל זה כדי לגלות את המדרגה הזו שאין עוד מלבד, שהכל אלוקות. מה זה הכל אלוקות? אני לא יודע. אני יודע שזו, זה שיא המדרגה, שבו יתגלה שהעולם לא חוצץ בכלל, והכל אלוקות, ואין בכלל מדרגות, וכמו שהרב מסביר על הקטורת, למה אומרים, אתה הוא אלוקינו, שיקטו רבותינו לפני רקטות הסמים, ולא אומר אלוקינו ולוקי אבותינו, כי קטורת זה מדרגה כל כך עליונה, שלדידה אין הבדל בינינו לבין אבותינו, במה שמתגלה אצלנו אחרי חורבן בית המקדש, למה שמתגלה אצל אבותינו בזמן בית המקדש, זו מדרגה מאוד עליונה, מאוד מאוד עליונה. אבל כל מדענו ועבודתנו וקיום המצוות שלנו, הוא שייך למדרגה הזו שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. אבל כנשמה המחיה את הגוף. אז יש הבדל בין ציפורים. לבין לב ומוח וראש ועיניים, יש הבדל מצדיק לרשע, יש הבדל בין אדם חולה לאדם בריא. ודאי שיש הבדל. זה דבר מאוד חשוב. לכן אומר הרב, הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת אלוקות, היא הכרת היחס האלוהי לעולם הכללי. היחס ולא העצם האלוקי, לא כפי שהוא מתייחס. היחס האלוהי לעולם הכללי ולא כשאין עולם בכלל. אז שני הדברים בא הרב להפוקה. גם את התפיסה האלילית, ולעומתה גם את התפיסה אפשר לקרוא לה מה שנפש החיים, מדבר על התפיסה החסידית, כוונה, הלימוד החסידי המתפשט בהמון. כי רק הבנה כזו, כן, הרב אומר שאם אדם נחשף להבנות פנימיות, לפני שהוא מוכשר לזה, אז זה מביא לקלקול מוסרי, זה אחד מהדברים שהרב אומר, מדוע, כן, מה הקשר שעלול להיות אצל מי שמתפרץ לנסתרות. כשעדיין התפיסה שלו לא מגובשת, לא ברורה, ודאי שקיום המצוות שלו לא שלם ולא מדוקדק. זה בגלל קלקול מוסרי. אז הוא לומד שהכל טוב, והכל משמש לטוב. זה אין סלב דבר, רע לטוב בכלל. אז כולם טובים, כולם מורים, כולם צדיקים, הכל זה, וזה גמר, אפשר לסגור פה את העולם. אלא ברור שהבחינה הזו שכולם טובים וכל משמש לטוב, היא עתידה להתגלות, אבל עכשיו היא מתגלה דרך זה שאנחנו בוחרים בטוב ושונאים ומועסים ברע. לכן אומר הרב שצריך להעמיד כנושא לבינה, כלומר להתבוננות, להבנה, לחקירה, את הכרת היחס האלוקי לעולם הכלל. כשהיחס הזה מתמלא בלב הנפש, כלומר כשהוא לא רק נושא להכרה, אלא כשכל החיים מתמלאים ממנו, כי אם הקדוש ברוך הוא המתגלה בעולם, והוא מחיה החיים, והוא נותן להם את המשמעות, אז זה מגלה את המשמעות הכבירה שיש לחיים, ועד כמה צריכים החיים להביא לידי מיצוי וביטוי את המשמעות הזאת, את החוכמה שמתגלה בהם, ואת המגמה המוסרית שמתגלה בהם, ואם הקדוש ברוך הוא הטוב, אז זה הסדר שהחיים צריכים להתכונן על פיו, טוב השם לכל ברחמה וכל מעשה, זה גם תכונת חיינו. אז כשהנושא הזה הוא לא רק נושא להכרה, אלא כשהוא מתמלא בלב הנפש, כלומר כשהחיים נעשים אלוקיים, אז הוא ממלא אותם אהבה יותר מיראה. לא שלא צריך יראה, ודאי שצריך יראה. כי תמיד אנחנו עומדים מול העניין האלוקי שהוא למעלה ממה שאנחנו מבינים. אבל מה שאנחנו מבינים הוא דבר שממלא את חיינו. ולכן אנחנו נעשים קרובים לעניין האלוקי, וזה ממלא אותנו רק כי ככה אנחנו תופסים את האלוקים. את הרעיון האלוקי ביחס לעולם אנחנו תופסים כדבר שהוא לא מתייחס לעולם באלימות, לא כובש אותו, לא רק שופט אותו, לא רק מיצר עליו ונותן לו משמעות, מחיה אותו, מיטיב. קדוש ברוך הוא מתגלה בעולם בהטבה. הדין זה גם בשביל ההטבה, אבל העיקר זה בשביל ההטבה. אז גם אנחנו, כמו שאנחנו תופסים את העניין האלוקי באופן הזה, אז גם אנחנו נעשים כאלה, שאנחנו מתייחסים לעולם בהטבה. ובזה מתמלאים החיים אהבה יותר מיראה, נעימות היא ביום ושווה יותר ממרירות הזדעזעות, ודיברנו על זה, מה זה מרירות הזדעזעות. כל מקום באופן כללי, אומר הרב, ההכרה התרבותית של ההשכלה יותר מתוקנת, הולכת לשקלל יפה יפה הכרה מתוקה זו, כי התרבות היא גם הולכת ומפתחת את ההשכלה, וגם הולכת ומפתחת את הנטייה המוסרית. גם החיים הולכים ומשתכללים, אז כל המרכיבים קיימים כדי שהבינה היותר שלמה ומתוקה, היותר אמיתית ויותר מחיה, היא תתאזרח בחיים, והחיים יעשו מוסריים יותר, ומכירים יותר, תופסים יותר את האחדות האלוקית שבעולם, ואיך שהכל משמש לטוב, אומר הרב, בחיי היחיד קל הדבר לבוא לידי מידה זו. איזו מידה? שהיחס האלוקי יתמלא בלב הנפש. כלומר, שכפי איך שהקדוש ברוך הוא מתייחס אל העולם, כפי המשמעות שהחיים מקבלים כשהעניין האלוקי עומד במרכזם, כך גם הצדדים הללו יתבלטו בחיי האדם היחידי. והעניין האלוקי יהיה נושא שהאדם ידבק בו. ידבק בו מתוך הכרה, מתוך עמידה על המשמעות, מתוך ההבנה מה התכלית לשם הברא הקדוש ברוך הוא את הכל. כך גם יתכוננו מהלכי הנפש של היחיד. והוא יעשה טוב יותר, שייך אל הטוב המוחלט, כמו שאומר הרב. אז בחיי היחיד קל הדבר לבוא לידי מידה זו, כי בחיי היחיד יכולה מידה זו להתכונן לידי הבחירה החופשית, הטבת המוסר המעשי, שזה קיום מצוות ומעשים טובים, והמוסר השכלי, התיאורי, כלומר, הרצון הטוב והחוכמה של הטוב, ועל ידי העלאת אור הדעת בכלל. כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה אל הנשגב ולטוב המוחלט, כלומר, כשהערך המבוקש הוא לא רק מה שטוב לאדם, הטוב היחסי, אלא הטוב המוחלט, הטוב האלוקי, לא רק מוסר אנושי, אלא מוסר אלוקי, שהוא יותר עליון מאשר המוסר האנושי. מוסר האנושי, החיים עצמם יכולים להוליד את התביעה הזו. אבל המוסר האלוקי, את זה האמונה בונה. האמונה ולימוד התורה, וזה הטוב שבשבילו נברא העולם. אז כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה לנשגב ולטוב המוחלט בשכל ובחיים, קודם כל, כמו שמערב באל המידות, הקדמה למידות ראייה, צריך אדם ללמוד על הטוב בשכל, גם במסילת ישרים זה כתוב בזהירות, ואחר כך השכל, הנטייה אל הטוב יכולה להתאזרח בחיים, כפי מה שהאדם ידע את הטוב וישכיל את עניינו, וכמה הטוב הוא טוב וכמה הטוב נצרך לחיים, ככה גם נטיית הטוב והרצון לטוב יתגדל. אז כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה אל הטוב, מיד ההכרה הזו הנשמתית של לקות מתאחזת בו יפה. אז גם הנשמה מתגלה בו יותר, כפי הנטייה הטובה של האדם, ככה הנשמה, ככה החלק האלוקי מתגלה יותר בחייו, נקלטת בכל רעיונותיו, מתמזגת עם כל חושיו ורגשותיו לעדנה. ולמדנו על העידון הזה. האורגן הקיבוצי, אותו דבר, יכול גם להיערך לא רק בחיי היחיד, אלא גם באורגן הקיבוצי. כלומר, ביחידה הקיבוצית, שגם לה יש נפש. אבל כאן, כפי שדיברנו, אצל האומה, החיים לא הולכים ומסתדרים על פי הבחירה החופשית. כי כפי שלימדנו רבנו בנתיבות ישראל, לפי דברי עקדה ועוד ראשונים, שאין לכלל בחירה. צלם אלוקים שבכלל לא מתגלה בבחירה, אלא אדרבה בנטייה הטבעית. והרב מסביר את זה גם בעין היה, ראינו קצת בפעם שעברה, אני חושב, בעין היה שבת ב' בעמוד 95, שבייחוד אצל כל עם ולשון, ככל שהתרבות הולכת ומתפתחת יותר, אז האדם הולך ומסתדר בקבוצות, בשבטים, משפחות, שבטים, אחר כך לאומים, וכל זה בגלל שהוא מבין שכדי לקיים את עצמו, הוא חייב להסתדר בקיבוץ. בצורה יותר מקובלת. כיוון שהאינטרס להתקבץ הוא אינטרס קיומי, לכן הטבע הקיומי הוא שולט יותר בחיי הקיבוץ. לכן, אצל הקיבוץ הרב כבר לא מדבר על האופי האנושי מתייחס בסימפתיה אל הנשגב, אלא האורגן הקיבוצי, אם גם הוא יהיה בעומק עומקו, נוטה לסימפתיה מוסרית עליונה, זה כבר לא יכול להיות העדפה של הבחירה החופשית, זה צריך להיות נטייה טבעית, ואהבת הטוב האצילי תהיה חקוקה יפה בעצם טבעה, על פי בחירתה, או על כל פנים על פי מורשת אבות שלה. אז אם הטבע, אם הנטייה הלאומית, אם הנטייה שבשבילה מתקבצים כל האנשים לקיבוץ אחד, תהיה האידאל המוסרי, הרצון לחולל מהפכה של טוב בעולם, אז תתפלס יפה בקרב האומה גם כן הכרה הזו הנשמתית. ועל הרעיונות שימלאו את האומה, ואופן איך שהיא תכונן את צבאה, ואת הממשל שלה, ואת יחסי האומות אחרות, כולם יהיו על פי הופעת הנשמה או האידאל בה. ואז אומר הרב, איזה ברור זה יהיה הרבה יותר מאשר הברור שנעשה ביחיד. כי כשיש צדיק יחידי, אז מתגלה העידון של החיים. אבל כשיש אומה שלמה שחיה על פי הטוב, ומסדרת ממלכה וצבא ויחסי פנים ויחסי חוץ, ואת מעמדי הביניים, ואת היחס אל השכבות החלשות, ואת משרדי התעשייה והמסחר, ואת משרד הביטחון, ואת כל המכונות הקיבוציות האדירות הללו, וכולן חיות ומחיות בגלל שהן יונקות ממקור הקודש, אז מתגלה שהחיים לא רק שיכולים להתבטל אל הנקודה העליונה של הקדושה, אז מתגלה שכל מה שהחיים יותר קדושים, ככה יותר חיים. זה הבירור שמתברר באומה. זה בירור הרבה יותר עליון מאשר ביחיד. כן, כמו שהרב מדבר במהלך האידאות. למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לא הסתפר רק בצדיקים? אנחנו תמיד יודעים, רבנו מדגיש, הרב כותב את זה באיגרת, באיגרות א', שיחידים מכל עם ולא שיש צדיקים. אבל הקדוש ברוך הוא עם ישראל, הקדושה המיוחדת לו זה קדושת הכלל. קדושה של ציבור. נפלא. למה צריך הקדוש ברוך הוא קדושה של ציבור? למה לא רק קדושה של יחידים? למה לא מספיק יחידים? המון יחידים. למה צריך גם אומה קדושה? שתהיה קדושה בתור אומה. מסביר הרב למהלך האידאות. הוא מסביר הרב גם במקומות אחרים בהן היה שבת, שדיברנו עליו גם במקומות נוספים. בגלל שיחיד צדיק פירושו של דבר, האדם שהצליח להכניע את כל כוחות החיים, לבטל אותם ולרכז אותם סביב איזושהי נקודה. אז מה זה מראה? זה מראה שהקדושה, זה נקודה שאדם יכול לרכז את חייו סביבה, תוך כדי זה שהוא מנסה לבטל את הכוחות האחרים. אבל אומה קדושה לא יכולה לבטל את כוחות חייה. לא יכולה להתנכר לעצמיותה, לא יכולה להחליש את המנגנון הטבעי שלה. היא מחלישה אותו, היא מאבדת את עצמה, על מפת הלאומים. חיים לאומיים פירושו של דבר חיים שהם משוקים או נובעים או מונעים מן הנטייה הטבעית, הנטייה הקיומית. ואם אומה עם עוצמת חיים ועם מכונות אדירות כאלה, של צבא וביטחון, של תעשייה ומסחר, של מעמדי ביניים ומעמדים גבוהים, של כלכלה ושוב, אם אומה כזו יכולה להעמיד עליה מלך שהוא יונק ממקור הקודש ושואל באורים ותומים לצאת מלחמה, ובגלל זה כל האומה מלאת כלכלה ופריון ועבודת אדמתה היא ראויה, וכל יחסיה עם החוץ ועם הפנים וכו' וכו', ובית המקדש עומד במרכזה וכולם חיים ומחיים והאומה הזו עומדת לנס עמים, אז מתגלה שהקדושה היא עצם החיים, שהנטייה הטבעית היא כזו שיכולה להיות קשורה ויונקת מן הקודש. זה בדיוק ברור שם אלוקים חיים. או בשפה פילוסופית, כן, פילוסופית פעם, שאלוקים הוא לא טרנסדנטי, הוא אימננטי. כלומר, שאלוקות היא לא מחוץ לחיים וכופה על עצמה, אלא שאלוקות היא פנים החיים, נשמת החיים, עצם החיים. וכל מה שהאדם יותר אלוקי, כך הוא יותר חי. זה ברור שיכול להיערך רק על ידי אומה. כשהחיים, כמו שומע הרב במהלך האידאות, יוצאים מכלל שאלה. לא שואלים לשם מה לחיות, רק הצדק והמישרים הם התשובה. אלא החיים יוצאים מכלל שאלה. אין שאלה בכלל, כי כל הצדק והמישרים והחוכמה והמשפט והמוסר והקדושה והטוב והאהבה והאמונה, כולם מתגלים כעצם החיים. אז יהיה הנועם של האהבה האלוקית עם יראת רוממות מתוקה ומתוקנת, שרוי בכללות האומה מיישרת כל אחיה. זה קוראים נועם. כשהנשמה הולכת ומתגלה בחיים היחידים, והתנועות נעשות עדינות יותר, וכשאדם נוגע בחברו, הוא לא נוגע כדי לקחת, אלא הוא נוגע כדי לתת. כן? אז זו תנועה עדינה יותר. כי תכונה נשמתית מתגלה בתנועה הזאת. כן? סתם לדבר אפילו בפועל. יש הבדל עם אדם, הוא, הנטייה שמניעה אותו היא הנטייה היצרית, כן, לנצל. אז התנועות שלו יהיו גסות יותר. אבל אם הנטייה הנשמתית של הטבה, של עין טובה, של האמון בטוב, היא שולדת בחבר, אז התנועות שלו יותר עדינות, זה עידום. אבל הנועם של האהבה האלוקית, זה מסביר הרב לקמן בעמוד קופיות ב', קופיות ב', זה הכוונה. מתי הנועם של אהבה אלוקית פרוס על החיים? כשמתברר שכל מה שאנחנו מצפים ומקווים, וכל המוסר, והגודל, והקודש, והצילות, הכל זה עצם החיים עצמם. לא חיים כדי, זה עצם החיים. של זה, זה הבירור שמלך התחייה, ושל זה אנחנו עושים את כל האיסורים פה, כדי לברר את הנקודה הזו. אבל, לפי מידת ריחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית, כלומר של הנפש הקיבוצית, מהחיבה הפנימית אל הטוב המוחלט. ויאמר הרב בהמשך שזה אצל כל הלאומים. כל הלאומים הם כאלה שהנפש הקיבוצית, המכניזם הלאומי, הוא רחוק מן הנטייה אל הטוב. בגלל שכל הסיבה שהיחידים, כשהכרתם התבגרה, כשהם נעשו בוגרים יותר בחשיבה שלהם, הבינו שהם צריכים להתקבץ ללאומים, זה הכל לא בשביל המוסר, אלא משביל הקיום, כדי לבצר את האינטרס הקיומי של היחיד. אז ברור שכל מה שהאומה נוסדה עליו, זה כדי שיהיה יותר כוח, ויותר אלימות, ויותר יכולת להשפיע, ויותר יכולת לנצל, ויותר יכולת להילחם. לכן, הנפש הלאומית הקיבוצית, כשהיא שולטת, כשיש דיקטטור או עריץ, כשיש ריכוז שלטוני, כשההשפעה של האומה על יחידיה היא גדולה, אז בדרך כלל מה שמתגלה זה השפעה של רשע ועריצות ואכזריות. ולכן, רבותיי, כל העולם הגיע למסקנה שאם רוצה האדם לאחוז בנטייה המוסרית, הוא חייב לוותר או להחליש על הנטייה הלאומית. כל העולם הגיע למסקנה הזו, חוץ ממדינות העולם השלישי. אירופה ואמריקה וכל העולם הערבי. כל העולם הערבי חי בסכמה הזו של או לאומי או מוסרי. אתם לא מכירים? כל... אם בצרפת יש ימני, לפן, זה בגלל שהוא גזעני ולאומני. בגרמניה אותו דבר. כל הימנים הלאומניים, זה אנטיתזה למוסר. זה ברור וזה נכון. הרב אומר שזה שייך לבגרות של האנושות. באמת כל העולם צריך לוותר על הנטייה הלאומית שלו, כי אם היחידים מצליחים להבליט את הפן היחידי שלהם, לא, זה תלוי, יש אחד שיותר מוסרי, יש אחד פחות מוסרי, אבל לפחות הנטייה המוסרית האידיאלית יכולה לתפוס מקום. אבל במקום שהטון, מה שנותן את הטון, זה השלטון הריכוזי, הלאומני, אז כאן עוצמת החיים של הרשע, קודם כל עוצמת החיים היא מאוד פרימיטיבית, כי מאוד קשה לשכלל ולבגר נטייה לאומית, כן? זה מס אדירה של חיים, היחיד, עוצמת החיים שלו פחותה. האידאל המוסרי הוא הולך ומתברר ברוח האדם, ולכן אצל היחיד הנטייה המוסרית יכולה לתפוץ יותר מקום של נטייה חומרנית, אפשר שכן אפשר שלא, אבל אצל הלאום, החיים הלאומיים מאוד קשים לפיתוח ולשכלול. כן, השלב המעבר מילדות לבגרות הוא מאוד מאוד מסובך אצלי. ולכן, כדי לעבור למהלך בוגר יותר, שקשור יותר לאידאה, למוסר, היום כל העולם מלא, שיש אסון במקום אחד, אז מכל העולם שולחים, כן, זה הומניזם, אנושיות. אנחנו בני אדם ולא לאומים. כן, כל זה שייך למהלך הבוגר. עכשיו, כשכל העולם מסתכל לעם ישראל, הוא מכניס אותנו לאותה סכמה. גם הרבה מעם ישראל מכניסים אותנו לאותה סכמה. אז ברור להם שאו ימני או מוסרי, אי אפשר להיות אחרת. זה ברור. לא רק בגלל שאתה כובש מעם אחר. אתה כובש מעם אחר בגלל שאתה לאומי. זה ככה זה. זה משהו פשוט. עכשיו, לא בכדי הקדוש ברוך הוא גלגל לפתחנו, שהחל מששת הימים, עם ישראל, הסוגיה המרכזית שהוא מתחבט בה, שעליה קמים ונופלים כל מערכות בחירות וכל ההפגנות, זה השאלה הזו של לאומיות ומוסר. כי אומר הרב, זו הסוגיה שעם ישראל בא לברר, שאנחנו לאום כזה, לאומיים, אבל כל הלאומיות שלנו ינקת למקום הקודש, ובזה היא מלאה מוסר הרבה יותר עליון מאשר המוסר האנושי הרגיל. וזה המוסר היחיד שיכול להחזיק מעמד בחיים. אז אנחנו צריכים ללמוד איך זה, בשביל זה הרב כותב 72 פרקים ברות התחייה. צריך לעשות מהפך בכל החשיבה, מה זה לאום, מה זה מוסר, ומה זה חסידות, ומה היחס בין אנשים בתוך הלאום, ומה היחס בינינו לבין אומות העולם, ושאתה קריאות ושאתה, המון סוגיות צריך להתברר בשביל זה. אבל קודם כל תבינו מה שורש הסוגיה שאנחנו עסוקים בה. לא בכדי, זה סוגיית הסוגיות. ואם אנחנו לא נעמיד את הפתרון העמקני, האמוני, אז באמת לא יהיה לנו בסיס. כי זה דבר שכובש היום את כל החשיבה המערבית. ההבנה הזו שיש או לאומיות או מוסר. זאת אומרת הרב, לפי מידת ריחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית והחיבה הפנימית אל הטוב המוחלט, כן לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס האלוהי. ואם הקשר האלוהי יקשר בה, כלומר, מוכרח קשר האלוקות, שכל לאום מפותח, הוא מרגיש בעצמו צורך לצבוע את חייו גם באיזה צבע דתי. אבל אומה כזו שהחיים, המכניזם החי שלה, המכניזם הקיבוצי שלה, הוא חיים פרימיטיביים, פראיים, נמוכים, רשעיים, עם אינטרס קיומי מאוד מאוד מוגבר, אז האלוהים או הדת, היא לא יכולה להחיות חיים כאלה. ומוכרח קשר אלוקות להיות בקרבה קשר נוכרי. והאלוהים יהיה בה אל נחר ואל זר. ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות וקריקטוריות. המעוותות את החיים הרבה יותר ממה שהן יכולות ליישר אותם. ואז כשהחיים יתבגרו יצטרכו למאוס בדת כזאת. הביטוי האלוקים יהיה בה אל נחר ואל זר. הוא לקוח מתהילים פ"א, שזה שיר של יום חמישי. ופה בפסוקים, צריך לראות איך הרב מפרש אותם. אתם מכירים את המזמור הזה, "למנצח על הגיתית לאסף ארנינו ולאלוהים עוזנו ארינו אלי יעקב". במזמור הזה, מופיע הרבה ביטויים ששייכים לשמיעה. תקעו בחודש שופר, בכסף נוחגנו, סוזים ראו תנוטוף, שפת לא ידעתי לשמוע. ואז כתוב בפסוק כך, שמע עמי ויעיד הבך ישראל אם תשמע לי. לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נכר. אז לפי הרב, מה הכוונה לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נכר? אתה צריך לבנות חיים כאלה שהאופן שתתפוס את אלוקים לא יהיה לפי העצם, לא יהיה אלוקים בתור עצם, אלא אלוקים כמחיה, כמעניק משמעות, כנותן מגמה מוסרית, כמכוון, כמדריך, כמחייב, את חייך להיות אלוקים יותר. שימו לב איזה יופי. בפסוק הבא מסביר הרב מה זה, מה ההפך מאל זר ואל נכר. פסוק י' לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נכר. מה הפסוק הבא? אנוכי השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ומלב. אתם זוכרים את שאלת האבן עזרא שמביא את שאלת הכוזרי, כוזרי מאמר ראשון, למה נאמר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי איך מארץ מצרים ולא אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את העולם, נכון? והכוזרי זה אורות התחייה, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את העולם, זאת תפיסה של אלוקות באופן שלא גוזר שום דבר מוסרי לחיינו. אבל אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, פירושו של דבר, אני הקדוש ברוך הוא המתגלה בך, הנותן משמעות לחייך, המשגיח עליך, שחייך עניינם לגלות אותי. אז בפסוקים כתוב, לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נכר, פירושו, אל תתפוס את אלוקים באופן דתי כזה. שרצון אלוקים וחוכמת אלוקים מתגלה במה שהיה פעם, אבל חייך והמהלך ההיסטורי של ימינו לא בונה ולא מגדל את העניין האלוקי, אלא אנוכי השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ומלאהו. ולא שמע מלי קולי וישראל לא אבלי וכו' וכו', זה כל המזמור. לכן מביא הרב את הפסוק הזה, האלוקים יהיה בא אל נכר ואל זר, ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות וקריקטוריות. כי אם תופסים את אלוקים עם אומה שלא יכולה לתפוס את אלוקים באופן כזה שדורש ממנה עילוי מוסרי, כי היא בונה את עצמה על הצד הנמוך, העריץ, הרשעי, כמו שהרב אומר בהמשך, תראו, לעת אתה עוד לא באה התרבות למידה זו להכין סימפתיה אלוקית של הטוב המוחלט בעומק הנשמה של האורגנים הקיבוציים. גם אם התרבות השתכללה ובחיי היחידים הולכת ומתאזרחת הנטייה המוסרית, הרי שבעומק הנשמה של האורגן הקיבוצי, ככל שהשלטון הריכוזי שולט יותר, ככה הנפש, אפילו היחידית שמושפעת מאוד מן הזרם המרכזי, היא מתאבנת, כן, באלף בית, כן, מתאבנת, נעשית מאובנת. על כן, היא לא מסוגלת להתפתח, לא מבחינה מוסרית, לא מבחינה תודעתית. על כן, הננו רואים בהם עדיין סימני רשע ועריצות. ומהות המוסר הולכת ומתמסמסת, ונעזבת מן הלב הכללי של הקיבוצי. ולכן אומר הרב, ככל שהמציאות האנושית תלך ותתפתח ויבין האדם את הצורך של האחיזה במידות המוסריות כדי שהחיים שלו יהיו מפותחים ומשוכללים, ילך ויקטן או תקטן ההשפעה של הלאומיים והערכים והנכסים ההומניים הכלליים יתגברו. אבל אצל ישראל זה בדיוק הפוך. עכשיו, מי שלא מביא את הפלא הישראלי, מי שלא מבין את הסוגיה שעליה נולד עם ישראל ולשמה הוציא אותו הקדוש ברוך הוא ממצרים, כשהוא מכניס את ישראל לאותה סכמה, ברור לו מה צריך להיות הפתרון. זה פשוט. אנחנו מאשימים את חלק מן העם כאילו זה מדינת כל אזרחיה ורוצים שיהיו כל... ודאי, זה שייך למחשבה תרבותית מפותחת. להשכלה תרבותית היותר מפותחת. שהיא הולכת לשכלל יפה יפה הכרה מתוקסה. שככל שהחיים יהיו חופשיים יותר, פרטיים יותר, והערכים היחידים שישלטו זה ערכים כלליים, כלל אנושיים, אפילו אפשר גם צער בעלי חיים קצת, זה הכי טוב, אבל לפחות כלל אנושיים, ככה הצדדים היותר מעולים שבאדם יוכלו לצאת אל הפועל. טוב, לא תמיד, כי שתקשורת פרסומת, אבל הם יוכלו לפחות. עכשיו, אנחנו רוצים לומר שבעם ישראל זה לא כך. כלומר, אתה צריך לברר למה. אתה לא יכול לבוא עם חשיבה אלילית של פעם, שתפסה את העולם כקבוצות לאומיות שונות שהולכות ומתגוששות ביניהן, ולבוא עם אותו כרטיס ביקור למאבק של ימינו. וזה לא רציני בכלל. העולם הולך ומתפתח במחשבתו. עכשיו, אנחנו באים לומר, נכון, כל מה שלאומים מבקשים זה נכון. כך המהלך שצריכים הגויים לעבור, כל האנושות כללית עולה ומתפתחת, אבל במרכז כל זה צריכה לבוא סכמה אחרת ששארת לישראל. אבל שזה צריך. אם זו האג'נדה שלנו, אתה צריך לברר מה עומד מאחוריה. אתה רוצה לטעון שעם ישראל הוא אחר, אתה צריך לברר מה השיטה. איך הלאומיות שלך יונקת מן המוסר. איך היא עתידה להשפיע ולרומם את המוסר לכלל מדרגה של מוסר מוחלט, של טוב השם לכל, לתת ערך קדוש ועליון לכל. אז אתה צריך לברר את הסוגיה הזאת. אי אפשר לבוא עם אג'נדה כזו כשהאמונה שעומד מאחוריה לא מבוררת, לא מבוררת. בשביל זה אומר הרב, אבל אומר הרב, זה הסוגיה של התחייה. התחייה של ימינו חייבת לעבור ברור כזה. מדוע אנחנו, כדי לקיים את עצמנו, חייבים לסדר את חיינו באופן כזה שחפץ החיים של כל יחיד יהיה יונק מן הקיבוץ הלאומי, מן הנפש הלאומית, וזה לא ישפיל אותנו, ירומם אותנו. אז על זה פה נכתבה המערכה הזאת. אם כן, אבל מורשת פליטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל, שהסימפתיה האלוהית נמצאת בחוגה הפנימית. יש לשים לב שלביטוי הזה מורשת פליטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל. כי הסוגיה הזו שמתברר בכנסת ישראל היא לא סוגיה שלנו, אלא היא תביעה של כל האדם לבירור הזה. כן, לא, כמו שאומר הרב, לא עם ישראל מקבל תורה, אלא העולם כולו מקבל תורה על ידי ישראל. כן, מורשת פליטה יש לה לאנושיות. כי אם הלאומים נעים במעגל כזה, או במהלך כזה, שבו אם יכול להתפדר עילוי מוסרי אצל יחידים, צדיקים וקדושים, זה רק כאשר הם מסירים עליהם את מוטות עולם של מוטות עולה של החשיבה הציבורית הקיבוצית, הרי בזה מתברר שהמוסר לא יכול לתפוס את מקומו, אלא במקום שעוצמת החיים היא חלשה, קטנה, שבו הבחירה החופשית שיכולה להתגבר על הנטיות הטבעיות היא שולטת, אלא במקום שהנטיות הטבעיות שולטות, שם המוסר לא יכול לתפוס מקום. ולכן, יחד עם התפיסה הזו של האנושות, שהולכת לפרק ולטשטש את הגבולות הלאומיים ולפרק את הקיבוצים הלאומיים, גם הולכת ומתאזרחת תפיסה כזו שלא מכירה בצו הקטגוריה המוסרי האמיתי. כי אם טבע החיים, אם נטיות החיים, כשמתגלות בעוצמה, לא יכולות להתחיות מן המוסר, אם הערכים המוסריים רק כופים עצמם על החיים, ובזה מחלישים את עוצמות החיים, אבל עוצמות החיים הכלכליות, הקיבוציות, המלחמתיות, לא יכולות לנהוג מן המוסר, זה אומר שבעצם המוסר הוא מוסר מובס, כמו שהרב מביא את הביטוי הזה בהמשך אורות. כן? מוסר יחסי הוא מוסר מובס. אז הפלורליזם המחשבי, לכן, הבירור הזה שכל האנושיות עוברת, היא נצרכת לסוגיה הישראלית. מורשת פליטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל. זה מתברר עוד לכמה בירורות, לכמה מקומות, וכבר נראה את זה בפעם הבאה.